אנחנו עסקנו בשבועות האחרונים באופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ובהשלכה של אופן הבריאה גם על ההתנהגות שלנו במספר מישורים, כמו העניין של חוכמה, בינה ודעת. האדם למעשה גם לו יש צד שמקבל את הדברים כפשוטם, יש צד שהוא יותר עמל, בונה, יש צד שהוא של התנהלות החיים. זאת אומרת, דיברנו על בריאת העולם, שהכל בא מאיתו יתברך. ממשיך שלמה ואומר, בני, אל ילוזום עיניך, נצור תושייה ומזימה, ויהיו חיים לנפשך וכן לגרגרותיך. אלה שני פסוקים שלאחר שדיברנו על בריאת העולם, ממשיך הנביא ומפרט, בני אל ילוזו מעיניך. זאת אומרת, כיוון שראינו את ערך הגדול של החוכמה, שכל העולם, כל המציאות נבראת בזכות התורה או בתורה עצמה, לכן כל הזמן אנחנו צריכים להיות מחוברים לתורה. הדברים הם פשוטים. כמו שאומר רש"י, אל ילוזו מעיניך, אל יתקמו מנגד עיניך להסירה מכנגדך. כל הזמן הדברים צריכים להיות מדובקים ומחוברים לאדם. אנחנו נראה בהמשך, שפה אנחנו מתחילים לעסוק קצת יותר במצוות האמונה. זאת אומרת, פנים שונים של מצוות האמונה. הם קשורים, חוץ מעניין התורה, שוודאי הוא גם קשור, הכל קשור למצווה הבסיסית, כמו שהרמב״ם כותב, שיסוד הכל, לידע שיש בורא, משגיח על המציאות, זה דברים פשוטים. אבל אם באמת אדם מקפיד שהדברים האלה יהיו כנגד עיניו באופן קבוע, באופן מסודר, התוצאה היא המשך הפסוקים. אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תיגוף. אם האדם נוצר תושייה ומזימה, דיברנו גם על הדברים שהם קשורים למעשים של האדם יותר, להופעת הדברים שזה קשור לתושייה, היכולת לקחת את הרעיון ולהופיע אותו במציאות, גם למזימה, גם למחשבה התיאורטית העקרונית, ויהיו חיים לנפשך וכן לגרגרותיך, ובאמת הדברים האלה יהיו מתאימים לאדם, התוצאה, אז תלך לבטח דרכך ורגליך לא תיגוף. אם אדם באמת מחובר לאותה חוכמה אלוקית, יש איזה השלכות מעשיות. לא רק השלכות מצד החובה של האדם, והברכה שמגיעה לאדם, אלא התוצאה היא שהאדם חי חיים שלמים, חיים בלי דאגה, חיים מלאי ביטחון. כמו שאומרים, אז תלך לבטח דרכך וגרך לא תיגוף. בואו נראה אחד הדברים. מה העניין הזה של הביטחון? מי שמרחיב פה מאוד, וממש זה נראה שפה זה עיקר עיסוקו בעניין הביטחון, זה רבנו יונה, שיש לו פירוש חשוב על משלי, שלנו לא כך יצא עוד להיפגש איתו, אבל הפירוש הוא פירוש חשוב, וממש מספר עמודים מדבר, בוחר פה רבנו בחיי, לדבר על עניין הביטחון. וההצדקה לכך, שהוא אומר שזה כל כך חשוב.
מה? רבנו יונה וגם רבנו
חייל. רבנו יונה, מחילה. רבנו יונה מדבר פה על העניין של הביטחון בריחות גדולה. וכעניין הזה מצאנו כי משמירת התורה והביטחון יגן השם יתברך בעד החוסה בו מכל צרה, שנאמר אמרת השם צרופה, מגנו לכל החוסים בו. זאת אומרת, הביטחון בהשם חוץ מעצם הביטחון, יוצר הגנה על האדם. מגנו לכל החוסים בו, ולא יערערו אחרי טעם המרב. זאת אומרת, בביטחון יש שני צדדים. צד אחד בביטחון, שבאמת האדם יהיה בטוח. האדם לא ייפגע. הצד השני של הביטחון, שחלק מהביטחון, שהאדם עצמו לא מערער אחרי מעשיו ומידותיו של ריבונו של עולם. מסביר רבנו יונה, למה הוא בוחר דווקא במידת הביטחון להרחיב כל כך? והנה נדבר על ביור הביטחון, כי הוא משורש האמונה. הסיבה לכך שכל כך חשוב לדבר על עניין הביטחון, כי עניין הביטחון הוא משורש האמונה. כי עניין שנאמר בטח בהשם ועשה טוב, שכן שכון ארץ וראה אמונה. ואמין בהשם. ודע כי הביטחון האמונה הברורה והתחזק הלב בישועת השם יתברך, וסמוך עליה באמת. זאת אומרת, עניין הביטחון קשור באופן ישיר לעניין האמונה. והדברים חשובים. כי בנקודת הביטחון אולי תמונה יותר מבכל מקום אחר היכולת להופיע את מצוות האמונה. כי לידע שיש אלוקים זה דבר מופשט. זה לא כל כך קשור ליום יום. כשאדם קם בבוקר אז הוא צריך לעורר את עצמו לחשיבה כדי לדע שיש ריבונו של עולם שברא את המציאות. למה הוא צריך לעורר את עצמו? כי הוא חי את חייו. הוא נמצא בתוך המציאות, העולם הזהית שלו. ולכן, האדם, אם הוא לא מתעורר לחשוב על ריבונו של עולם, הוא לא מוכרח לחשוב. אפילו יכול להתפלל ולחשוב על ריבונו של עולם. חלילה. יכול להפגיד שמה ישראל חלילה, ולא לחשוב על ריבונו של עולם. זאת אומרת, הידיעה הזאת, שזו מצוות האמונה, היא יכולה להיות מאוד מופשטת. כמו הבדיחה המפורסמת שמספרים על איזה ליטווק שקם בבוקר כולו נסער ונרעש וככה מלא התפעלות, התפעמות, שואלת אותו אשתו, מה קרה? למה אתה כל כך מתלהב? מה עבר עליך? אומר לאותו אדם, אני חלמתי על ריבונו של עולם. אמר לו, מה זאת אומרת? אתה עברי חשוב, צדיק. הוא מסתובב, מה שאדם חושב ביום, זה מה שהוא חולם בלילה, זה הטבע. אמר לה, כן, אני כבר 30 שנה וחשבתי עליו. זאת אומרת, באופן תיאורטי, אדם יכול לחיות חיים של אדם מאמין, אבל לא להיפגש עם עניין האמונה. הביטחון, לפי אני יודעתי, אם אני מבין נכון את הרבנו יונה, הביטחון הוא מכריח את האדם להיפגש בכל דרכיו עם ריבונו של עולם. הרי כל הזמן עוברים עלינו דברים, אנחנו מתמודדים עם דברים, מתמודדים עם קשיים, מתמודדים עם תלפטויות, עם ספקות. אדם מסופק, הוא לא יודע להחליט בין דברים שונים. זה טבע החיים. אנחנו בעלי בחירה. הביטחון, שעוד מעט נרד קצת יותר לפרטים, כמו שאומר רבנו יונה, הוא שם את האדם ואומר לו, תשמע, עם כל הכבוד, לכל מי שסובב אותך, לבני האדם שסובבים אותך, עם כל הכבוד לשכלך, בשורה התחתונה, מי פה מנהל את הדברים? ריבונו של עולם. עכשיו, האדם נמצא בנקודת ההתלבטות, והוא באמת מצפה לסעד. כל אחד מאיתנו מצפה לסעד. יש מי שמקבל את זה מחברים שלו, יש מי שמקבל את זה מהוריו. כל אחד, יש מי שקבל מהרמים, מהרבנים שלו, כל אחד מקבל את האפשרות לקבל חיזוק ממקום שונה, ממקומות שונים. עכשיו, מידת הביטחון בא ואומר, זה הכל נכון. אנחנו, לא, זה לא בא ואומר, אל תדבר עם החברים, או אל תתייעץ. אבל בסופו של דבר, הכל תלוי במי? בריבונו של עולם. תדע לך. תדע לך. הוא ברא את השמיים והארץ. הוא ברא את הכל בחוכמה, בינה ודעת. הכל מאיתו יתברך. שם תחילת העיניקה. עכשיו, כיוון שכן, האדם פתאום מתחיל לחשוב. אומר רבנו יונה, נדבר על ביור הביטחון כי הוא משורש האמונה. הוא מהבסיסים של האמונה. אמונה במישור הזה שמופיעה גם בחיים שלנו. הדברים נפלאים. באמת, מי שעובד על מידת הביטחון, אין ספק שהוא יכול, זה מסילה נוחה להתקדם מבחינה רוחנית. זה מסילה נוחה להתקדם מבחינה רוחנית.
כן. זה אומר עובד על הביטחון?
עוד מעט נראה את הפרטים, מה בא ואומר מידת הביטחון, זאת אומרת, מה המשמעות של הדבר. אבל קודם כל צריך לדעת, אני מנסה להסביר מה החשיבות, מה השורש של כל כך משמעותי, שהוא מיסודי האמונה שנמצא דווקא במידת הביטחון. דע כי הביטחון הוא שלא יתערב בו שום ספק. מה המשל? כשכיר הבוטח על המלך, ועמל בכל כוחו לפניו בשמחה ובטוב לבב, מרוב מבטחו על המלך ומדעתו כי ייתן משכורתו שלמה. והנה הבוטח בהשם יתברך, גם אם צאהו צרות רבות ורעות, יתאמץ בעבודת השם יתברך ויבטח באמת כי שכרו כפול ומכופל. באמת, משל מה הדבר דומה? לאדם שהוא משרת של המלך, עובד בארמון, והעבודה היא קשה. העבודה היא קשה. אבל כיוון שמדובר פה על המלך, ואוצרותיו של המלך הם כמעט בלתי מוגבלים, האדם בטוח בוודאות מלאה שהוא יקבל את שכרו. בטוח, ב-100%. למה הוא כזה בטוח? יש זה המלך. זה המלך. יש לו את הכל. יש לו את כל האפשרויות. מדובר פה על מלך טוב, לא על מלך כזה שהוא... אבל מדובר על מלך, מלך מתוקן. וגם אם קורה שיש איזה עיכוב בתשלומים, או גם אם קורה שהדורשים מהאדם עמל הרבה יותר גדול, אומרים לו, תשמע, אתה צריך לנקות עכשיו עוד חדר, יש קשיים, קצת יותר קשה לקיים מצוות, יש מודדויות, גם אז הוא בטוח שבסופו של דבר הוא יקבל כמזכירותו שלמה. יש מי שמנהל את הדברים. אם לא בעולם הזה, בעולם הבא. ואני אמרתי לריק יגעתי, פירוש אני אמרתי על רוב הצרות לריק יגעתי, ורבו אבונות על הזכויות, אכן אין הדבר כן, כי הצרות לטובתי, ושכר פעולתי שלם, כי ין שכרו, שכרו איתו ופעולתו לפניו. והנה מדעתו, כי שכרו שמור, והוחזרו עלו, ומייחל ומקווה גם לפירות מעשיו בעולם הזה, והיא תוחלת ותקווה הצורה מן הביטחון, וגם התוחלת נקרא ביטחון, לפי שהיא הצורה ממנו. עכשיו, שלא נחשוב, טוב, זה נכון, מה זה הביטחון? הביטחון, שבעזרת השם, בעולם האמת, נקבל את שכרים. זה ודאי נכון. אולי זה הבסיס, שם נקבל את עיקר השכר. אבל השאלה היא, במצוות המיוחדות, זה לא שמתן שכרם בעולם הבא, אלא מה? שהקרן קיימת גם לעולם הזה. העולם הבא זה פחות חידוש מאשר שמקבלים שכר גם בעולם הזה. אבל חלק ממידת הביטחון שגם בעולם הזה מקבלים שכר. מה שאמרנו שהקדוש ברוך הוא שומר ומגן, זה כבר בעולם הזה. זה חלק ממידת הביטחון שקשורה, כמו שאמרנו, למצוות האמונה. פירוש, יש לו תקווה להיטיב מעשיו כי יודע הוא בטוח, כי הרשות נתונה ביד החיים לבחור הדרך הטוב, על כן יש לו תקווה על זאת בעודו בחיים חיותו. הוא מאמין בכל מה שאומרו הנביאים. ממשיך רבנו יונה ועולה עוד שלב. וידע באמת כי הוא רב להושיע מכל צרה, וישועתו כערף עין. ועל כן יקבל ישועתו גם אם החרב מונח על צוואר האדם. כי עניין שנאמר, אין יתקטלנו לא אייחל. והיא תוחלת הצולה מן הביטחון שהזכרנו. זאת אומרת, הביטחון הוא אפילו לא רק שכר בעולם הזה, אלא בכל רגע. האדם צריך להיות קבוע בליבו, שהקדוש ברוך הוא, שום דבר לא ימנע ממנו. ועצם הביטחון הזה הוא פועל. הוא משפיע. וידע באמת כי אין ביד בשר ודיו להטיב לו להצילו זולתו עם גזור השם יתברך. אין שום מציאות אחרת שהיא באמת משפעת. יש בני אדם שיכולים להציל אותי. יש כל מיני מחשבות כאלה. אבל אין שום דבר שיכול להציל בסופו של דבר בלי הציווי של ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, הוא קובע, הוא מחליט. סופר, תמיד איזה רב בארצות ספרד, שהלך עם שני תלמידים, והגיע איזה ערבי, ואמר שהוא רוצה להתנקם ביהודים, אמר, טוב, אתם תלכו לשני המלווים, אני רק את הרב שלכם רוצה להרוג. הוא חשוב, הוא מבטא את העניין היהודי, אותו אני רוצה להרוג. רק הוא אמר, תשמע, אני מבקש, תגיד בקשה האחרונה, כך זה מקובל אצלנו לפני שאני הורג אותך, זה האפשרות שלך. אמר הרב, אם אפשר, אני מבקש כוס מים. התלמידים שעמדו מרחוק ותראתי עליהם תמוע, ואז הרב ירח שהכון יהיה מדברו, לפני שכבר תוך כדי שתייה עבר שם איזה קאדי ערבי וצעק לו, אתה רואה מבחינתי את כל היהודים, אבל ברב שלהם אל תיגע. הוא מחוסר ברירה ניסה לרדוף אחרי המלווים, אבל כבר הם נסו רגליהם. אחר כך שהייתה את מסיבת ההודעה שעשה אותו רב, הוא שאל את השלוט המלווים, בסדר, הכל נפלא מאוד, אבל למה ביקשת כוס? זה בקשה האחרונה. תגיד וידוי, תגיד, מה העניין? דווקא כוס. אמר להם שזה העניין שהכל נהיה בדברו. הביטחון, שבעצם הערבי הזה הוא כעין כאפס. אין לו אישו כוח לפגוע. אלא הכל מאיתו יתברך. הביטחון הזה שהכל מאיתו, זה מה שבסופו של דבר הביא את הקאדי. זאת אומרת, זה לא משהו מקרי. הביטחון פועל במיידי, מיד. זה עניין הביטחון. להיות בטוח שהקדוש ברוך הוא כל רגע יכול לעשות ונשאותו כערף עין. שום דבר לא ימנע ממנו. ודאי שכגודל הקושי, המצב כמה שיותר קשה, יותר קשה להגיע לביטחון. אבל זה אומר, צריך עוד יותר לעמוד למידת הביטחון. כשהדברים הם פשוטים, אז בטח, מאוד קל להיות במידת הביטחון. אבל כשדברים הם יותר מורכבים, שם צריך להשתדל יותר. מה שאנחנו אומרים, וידע באמת כי אין ביד בשר ודם להיטיב לו ולהצילו זלתו עם מגזר השם יתברך. אומר, זה דבר שאולי צריכים מאוד אקטואלי, נקודה נוספת, לא לסמוך על בשר ודם. ולא ישים ליבו לפחד המכה, יוסיף ויראה לשם ולתקווה ולתוחלת אליו, ויוסיף עוד שארית ישראל ופליטת בית יעקב לישן על מכהו, ונשאל על השם, קדוש ישראל באמת, פירוש ביטחון גמור בלא ספק, כי ההכאה והצלחה ביד המכה, שנאמר פלגי מים, לב מלך ביד השם, את כל אשר יחפוץ יתנו. זאת אומרת, יש בזה משהו קצת אבסורדי, שאדם תולה את עיניו במי? במקל. יש מי שרוצה להרביץ לו, אז במי הוא תולה? מה הוא חושב? מה באמת יכול להושיע אותו? המכה, זה מי שיכול להציל. כאשר אני לא מתפלל למקל שלא יכה אותי, אלא כאשר אני מבין שיש מישהו שהוא מניע את המקל, הוא השורש של, של הכל, אז אני מתפלל ודאי למי שמרים את היד. אז זה קשור לאותה מידה, זה אבסורד. שאדם יחשוב שהוא יכול לבוא ולהתחנן למקל שלא ירביץ לו. זה לא לעניין. הכל ביד השם. ידע כי השם יתברך רב להושיע אחרי שהצרה קרובה ומוכנת כמו לפני הצרה. כמו שלפני הצרה הקדוש ברוך הוא מוכן להציל את האדם, כך גם אחרי הצרה הקדוש ברוך הוא מוכן להציל את האדם. אין שינוי. הרי הכל לפי התוכנית האלוקית. אין שום דבר שהוא נמנע. אם יש עכשיו ציור שהאדם אין לו שום צרה, שום קושי. מה? תיאורטית לא יכול לבוא עכשיו איזשהו קושי מכל זווית שהיא. כל דבר יכול לבוא, כערף עין. אלא מה? האדם מרגיש את הצרה באופן יותר מוחשי מתי, כאשר היא כבר הגיעה, כאשר הוא רואה אותה. אבל מבחינת ההשגחה האלוקית, גם לפני הצרה וגם אחרי הצרה אין פה שום שינוי, כי אין שום דבר נמנע. כי הצרה, המיצר שהאדם נמצא בתוכו באותו רגע, הוא רק בנקודת המבט של האדם, שנקודת המבט הזאת מוגבלת. אבל מבחינת מי שנמצא מחוץ לצרה, נמצא מעל הצרה, משגיח על כל המציאות, ודאי שאין שום מניעה שהקדוש ברוך הוא יציל אותו מאותו עניין. וכפי גדולת התקווה ואומץ הלב בתוחלת, כמה שיותר אנחנו באמת מקווים, קווה אל השם, ואמץ ליבך, והאומץ בתוחלת, שהכל תלוי מאיתו, הכל מגיע מאיתו, תגדל מעלת הנפש. ונאמר, אל ירך לבבכם. וגומר פירוש על תראו מן העם בעניין שנאמר וראית סוס ורכב וגומר. ונאמר לא תראה מהם. זה לא רק עניין של כידאי ניקיות. לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא יכול להציל מיד. הקדוש ברוך הוא יכול להציל לפני הצרה כמו אחרי הצרה. אלא יש פה נקודה נוספת. כך האדם גדל. כשהאדם באמת בטוח בהשם, אז הוא מגיע ליראת השם. כי ממה הוא ירא? הוא לא ירא משום דבר אחר. אלא ממה הוא ירא? מיראתו יתברך. יראת שמיים, כי הכל מאיתו. ואז הוא מתרומם, הוא מתעלה. עולה מדרגה על גבי מדרגה. נפלא מאוד. ונאמר את מוראו לא תיראו ולא תעריצו. את השם צבאות אותו תקדישו. הוא מוראכם והוא מעריצכם. ואשר נאמר, וירא יעקב, ירא מן החטא, והיה מתאמץ ביראת השם יתברך, ואחרי אשר יבטח ויקווה לשם, כאשר יפחד מן האבון, תחזק ותקווה את ליבו, על כן לא ימאס לבבו. זאת אומרת, יש מקום ליראה, אבל ליראה ממה? לא מה מכן, אלא מי באמת שיכול לפעול. להידבק לא בהופעות החיצוניות של החיים, אלא במי שמניע את הכל, בריבונו של עולם. מה החרדה בעצם? שנאמר חרדת אדם ייתן מוקש, החרדה שיחרד מן האדם היא חטא נפשו, ונותן מוקש, ומגבר את האויב, ומקרב את הצרה עליו, כי ראוי לאדם שלא יחרד מזרוע בשר ודם, ויחי נראת ליבו בשם, ובוטח בהשם יסוגב מן הצרה בשכר הביטחון, אף על פי שהייתה הצרה ראויה לבוא עליו, והוא שנאמר אחריו רבים מבקשים פניי. אני לא מביא את כל המהלך, כי הדברים ארוכים. אקטואליה. כשהאדם פוחד מבשר ואדם, כשהאדם לא שם ביטחונו בהשם, כל הזמן נמצא בחששות, בחששות, התוצאה שהוא מביא על עצמו את הרעה. רואים את זה ממש במוחש. בשנים האחרונות, שככל שאנחנו אומרים, לא מזמן היה איזה סופר שנשא נאום, ואמר, כמו שיש מלחמת אין ברירה, יש שלום של אין ברירה. אנחנו לא יכולים. זה באמת, אנחנו. אמירה כזאת של פחד מהאויב, של חשש מהאויב, לא רק שלא מובילה אותנו לפתרונות, היא גם גורמת שהאויב מתחזק. ככל שיותר יראי מפניו, אז נותנים לו יותר מקום. זה גם מבחינה מחשבתית. כשאני ירא ממישהו, אז אני נותן לו מקום. כי אני מגדיל אותו. אני נותן לו אפשרות להתפשט. והאפשרות הזאת להתפשט, הגודל שאני נותן לו, התוצאה שגורמת שהוא בסופו של דבר פוגע בי.
למה זה גורם שזה יגדל?
כי אני עושה אותו גדול. אני עושה אותו גדול. ברגע שאני ירא ממנו, אז אני אומר, יש פה מישהו שהוא די קטן. ואז אני בא ואומר, טוב, אבל תדעו לכם, הוא סוגל לדברים מאוד מאוד גדולים. אז כולם מתרחקים, כולם מתייחסים אליו בהערכה. הוא מרגיש עצמו, זה מגדיל לו את הביטחון שלו. אני נותן לו מקום, אני נותן לו אפשרות קר פעולה יותר נרחב. שם אני שם אותו. כיוון שכן, התוצאה היא שבסופו של דבר הוא מתנגד. הוא מתנגד אליי, הוא פוגע בי. זה מה שהוא אומר, זה החטא. החרדה שאחד מן האדם היא חטא נפשו. זה עצמו חטא. ההתבוננות הזאת, העירה הזאת, היא עצמה חטא, ונותן מוקש. מוקש, זה המכשלה. הוא מגבר את האויב, הוא מקרב את הצרה אליו. זה מה שמביא את הצרה אליו. דברים פשוטים. דברים פשוטים של רבנו יונה, והם אקטואליים כל כך להבנה שלנו. והנקודה הנוספת, שאם הוא יראה מהאדם, שוכח את השם יתברך. כי אני נמצא פה, והאויב שלי נמצא גם פה, ורק אנחנו פה. אין פה שום גורם נוסף, שום משפיע. שוכח את השם יתברך. זאת אומרת, מידת הביטחון היא קשורה, כמו שאמרנו, לאמונה. קודם כל, מבחינת הקישור לחיים, אבל לא רק מצד הקישור לחיים, אלא היא קשורה לאמונה, כי השאלה היא במי אני תלוי. האם הקדוש ברוך הוא זה שברא את כל העולם ומשגיח על כל העולם, ואז במי אני תלוי, בריבונו של עולם? באופן מוחלט, בכל זווית שהיא, או שנותן מקום, אני תלוי באנשים שימצאים סביבי. ואז זה חיסרון מידת האמונה, שוכח את השם. לא מקיים את מצוות האמונה היסודית, שיש בורא שברא את העולם, שמנהל את עולמו. עכשיו, אומר רבנו יהודה עוד נקודה נוספת, שיותר קשורה כבר, הגענו כבר למידת הביטחון. אנחנו מבינים שכבר הכל מאיתו, אנחנו בטוחים בהשם. אומר רבנו יהודה עוד נקודה שבאמת מטרידה את האדם. אומר, בסדר, אני באמת בטוח בהשם. אני באמת יודע שקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. אני יודע שבני אדם הם רק שליחים. לא יכולים לעשות שום דבר מעצמם בלי החלטה אלוקית. אני יודע, הכל אני יודע מצוין. אבל אני גם עשיתי עבירות. אני לא לגמרי בסדר. אז איך אני יכול לבטוח בהשם? זאת אומרת, אין לי בעיה עקרונית עם הביטחון בהשם. אבל יש לי בעיה במישור המעשי שלי, שסוף כל סוף, אני לא תלי שכולה תחלת. יש לי חסרונות. מה? אז יכול להיות שאני עכשיו נמצא עכשיו בתוך מצב של סכנה. הקדוש ברוך הוא יכול ברגע אחד להציל אותי, אני יודע. אני בטוח בזה שהקדוש ברוך הוא יכול ברגע אחד להציל אותי. אבל בעצם מגיע לי. אני לא בטוח שהוא יציל אותי, לא בגלל שקדוש ברוך הוא לא יכול, אלא בגלל שאני לא ראוי, אולי.
אבל זה לא חשבון.
אה?
אבל זה לא חשבון.
למה זה לא חשבון?
כשיעקב אבינו ירא מן החטא, כן? זה לא אומר שלא עושה השתדלות להגביר את האמונה שלו. הרי הוא כמו עושה, עושה שלושה דברים שם. הוא עושה תכסיס, עושה מלחמה, עושה זה, אבל הוא עושה תפילה. הנקודת מוצא שלו היא, הוא אומר, בסדר, אני ירא מהחטא, אז אני אתפלל. אני גם צריך פתרונות, אני לא יושב רגל הרגע, אני אגיד, שבוך הוא יפתור לי את הצרות. אבל, וזה כי הוא ירא מהחטא.
תראה, מה שאתה אומר, זה דבר שוודאי הוא נכון. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מדברים פה לגבי מידת הביטחון, וחשוב להדגיש את הדברים, זה לא מה שאנחנו צריכים לעשות השתדלות. אני אגיד לעצמי, טוב, אני בטוח בריאונות של עולם, אני לא עושה שום דבר. ודאי זה לא נכון. ודאי שאדם צריך להשתדל. אם מישהו רוצה, יש בן אדם שרוצה לפגוע בו, הוא צריך לעשות ההשתדלות. אבל גם כשעושה את ההשתדלות, צריך לדעת שההשתדלות תצליח או לא תצליח, לא בגלל הפעולה שלו, אלא בגלל שחלק מה... כאשר הוא בטוח בריבונו של עולם, אז יש גם סיכוי טוב שהפעולה שלו תצליח. מכל הזוויות. ודאי מבחינת נקודת האמונה. אבל הסיבה לכך, שגם אם אדם חוטא, הוא בטוח בהשם, למרות החסרונות שלו, הוא אומר, ובכוחו בכל עת גם בהיות הצרה קרובה, והתקווה הצולה מן הביטחון הזה, גם בהיות אבונותיו רבים ועצומים, יקווה אל רחמי השם יתברך. כמו שנאמר, כי לא על צדקותינו. ונאמר, שומע תפילה. ונאמר, דברי אבונות גברו מני. ונאמר, יחל ישראל השם. פירוש כי אבונות רבו למעלה, ראש הרבה, רבו למעלה, למעלה ראש, הרבה עם עובדות. כמו שנאמר, רב הוא יבדה את ישראל. וכן אם גברו עליו צרות, ונכנע מפניהם יבטח אל רחמי השם, כי רחם עליו מפני צרותיו ומפני הכנעתו ומפני תקוותו אל השם, שנאמר, אהוני ועמלי. עצם מידת הביטחון שאדם נמצא בצרה ותלוי בה השם, זה כבר מעורר רחמים עצומים שהם כנגד כל העבירות שהאדם חוטא, שהקדוש ברוך הוא יציל את האדם. אותם רחמים פועלים שהקדוש ברוך הוא מציל את האדם גם מרבו עוונותיו. זאת אומרת, יש קשר בין מידת הביטחון ליכולת של האדם לצאת גם ממצבים קשים, גם ממצבים מורכבים. כי ירחם עליו מפני צרותיו ומפני הכנעתו ומפני תקוותו אל השם, שנאמר רעוני ועמלי, ונאמר זכור עוני ומרודי לענב הראש. חסדי השם כי לא תמנו. חדשים מהבקרים, כל הזמן התחדשות. כשאדם בוחר להיות חלק השם, להיות תלוי בריבונו של עולם, מה שלא יהיה, הביטחון הזה פועל.
יכול לבוא להגיד, אני לא מעניין לי שום דבר, לא מעניין לי אבויים, לא מעניין לי שום דבר מהאומות העולם, רק עם ישראל, עם של הזמן, עם לבדת לשכון. מבחינת הביטחון והשם, נגיד הוא אדם ענק. מבחינת ההשתדלות, אולי הוא לא, לא צודק, אולי בהשתדלות פה, הוא צריך להתרב עוד דברים אחרים. כלומר, המידת הביטחון יכולה מאוד מאוד לפגוע לגודל ההשתדלות.
תראה, קודם כל, אם אנחנו באמת במידת הביטחון, מתקשרים אל ריבונו של עולם, אנחנו מבינים, זה לא שאני עכשיו בוחר לעצמי איזשהו דרך של ביטחון ועושה מה שאני רוצה. אני יכול להגיד, לפי מה שאתה אומר, אני אקח את זה בפן הקיצוני, אולי גם אדם יכול לחתוב. שיחתוב, יגיד, אני בעזרת השם, יהיה לי מידת הביטחון כשתבוא הצרה, ובעזרת השם זה יועיל. נכון? גם זה אפשר, אפשר לחשוב הרבה דברים, אם אני בא ונכנס למידת הביטחון. אלא מידת הביטחון, בשורש שלה, היא לא יכולה להיות מנותקת מריבונו של עולם. והקדוש ברוך הוא אמר להשתדל. וכשאני בא להשתדל, אני בא להשתדל ולעשות את רצונו יתברך, ואז אני עושה את זה בכל הכוחות. הבעיה שלי זה לא בטקטיקה. טקטיקה אפשר לחשוב על הרבה מאוד דברים. אבל אני מדבר על העניין העקרוני שבאים היום בראש חוצות, ובאים ואומרים, אנחנו יראים מאויבינו, חוששים. נגד זה אני בא ואומר, אני לא דן בהיבט איך אנחנו מתמודדים עכשיו עם אויבינו, זה שאלה טובה. היא קשורה לעניין ההשתדלות, שיכול להיות לי כל מיני פתרונות, כל מיני מחשבות. אבל ההתבוננות הבסיסית, עליה אני מדבר, במה האדם תולה יעבו. והעיקר שמידת הביטחון, אני אקרא עוד משפט אחד, כי זה מתייחס למה שאנחנו מדברים עכשיו, כי התוחלת הראשונה, על ההצלחה והישועה והחסדים והתוחלת השנית להפיק רצון מהשם ולהתקרב אליו. כשאדם למעשה בטוח בהשם, הוא גם מתקרב אל השם. כי כמו שהזכרנו, הוא נדבק בו, הוא תלוי בו, הוא מתחבר אליו. כשאדם רוצה להתקרב אל השם, זה לא רק משהו פסיבי, ביטחון פסיבי, אלא איזה ביטחון זה? אם אדם משתדל, ומשתדל בכל כוחו, בכל התאמצות שלו, זה מוכיח שבאמת הוא מאמין שמה? שהקדוש ברוך הוא יכול לפעול. אם הוא לא משתדל בכל כוחו, אז מה? מה זה אומר? זה אומר בעצם שהאמונה שלו חסרה. כי ההופעה שלנו, של ביטחון במה שאנחנו עושים, בעולם הזה שלנו, איפה היא מופיעה אותה מידה של ביטחון מה שאנחנו עושים בפעולותיו של האדם? בזה שהוא עושה אותם בכל העוצמה. אם אדם, לדוגמה, יש לו עסק, והוא בטוח ב-100% שהעסק הזה יניב פרי, הוא יצליח לזכות ברווחים נעים. אז אותו אדם, כאשר הוא יבוא לעשות את העסק, הוא יעשה את זה במרץ, הוא יעשה את זה באופן מסופק כזה, הססני. טבע הדברים ודאי שהוא יעשה את הדברים בכל המרץ. מהצד השני, כאשר אדם יש לו עסק, שהוא מסופק מאוד. אם הוא יניב רווחים, אם הוא בכלל יהיה מוצלח, אז שווה לעשות את העסק הזה. הוא יעשה יותר, הוא יעשה את זה פחות התלהבות. זה גם נכון לגבי השתדלות. כאשר אדם עושה השתדלות, והוא בטוח שבעזרת השם, מההשתדלות הזאת, יהיו רווחים נעים. למה? כי הכל מאיתו יתברך. כי הקדוש ברוך הוא לא נבצר ממנו שום דבר. אז גם הפעולות שלו צריכות לעשות, גם ההשתדלות צריכה לעשות באיזה אופן. דרך אגב, שניתן השתדלות זה יכול להיות תפילה, זה יכול להיות מלחמה, זה יכול להיות דורון. אני לא נכנס עכשיו לאופי של ההשתדלות. אני דן רק בעיקרון מכוח מה אדם נע. ואם אדם לא עושה את ההשתדלות כמו שצריך, אז זה חיסרון בביטחון. חיסרון בביטחון בסופו של דבר. זאת אומרת, בדיוק הנקודה שאתה אומר, אבל זה בדיוק אמור לגרום לנקודה הפוכה. כי המגמה היא להתקרב אליו. להתקרב אל השם. נכון. זה לא שאנחנו באים ואומרים שהקדוש ברוך הוא בהכרח יעשה, הרי הקדוש ברוך הוא יכול לבחור לעשות טוב ורע, הרי אנחנו לא יודעים. אבל אם אני יודע ב-100% ששום דבר לא נמנע מריבונו של עולם, אז יש לי סיבה טובה להשתדלות. זאת אומרת, אם אני אומר טוב, ודאי מחשבה שלא ניתן לעלות על הדעת, אם אני אומר טוב, לא בטוח שמישהו בכלל יכול לעזור לי. זה מחשבת ייאוש. במציאות כזאת, הוא גם לא עושה את הדברים כהלכה, נכון? עושה את הדברים תוך חולשה. אבל כאשר אדם בטוח ב-100% שיכול לעזור, הביטחון שלנו בהשם, ושלא נמנע מהקדוש ברוך הוא כלום. זה שבפועל הקדוש ברוך הוא יכול לבחור להיטיב לאדם, יכול למוטב מהצד השני, זה דבר שהוא מובן מאליו.
אני
לא יודע
שהביטחון עצמו הוא חלק מההשתדלות, כלומר שהביטחון עצמו הוא מביא ליותר דבר, אז זה קצת לא אמיתי, זאת אומרת, אני מאמין שהוא יעשה את זה בשביל שזה יקרה, אבל לא בטוח שזה, אבל בעצם באמת זה לא בטוח שזה יקרה.
לא, הביטחון שלי שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא רחום, ככל שאני בטוח שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות יותר, אז גם המעלה שלי גדלה, אני יותר מקושר לריבונו של עולם, וגם הקדוש ברוך הוא משפיע עליי טובה. אני חושב שהדברים, המדרגות שאנחנו עולים פה יחד עם הרבנו יונה, מדרגה על גבי מדרגה, מגיעה כמעט לשיא. בעניין הבא שמדבר רבנו יונה, אני ממש מקצר, ממש מזער, מתמצת מאוד, פה הוא גם עושה מהלך של הפסוקים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס כל הדברים אלא לרעיונות. ומסירות הנפש, הוא אומר יותר מזה, ומסירת הנפש, שהוא בוטח בשם יתברך, שיבחר לו הדרך הטובה, בעניין שנאמר, עוד אין עיני דרכך, עוד אין לי דרך זו אלך, ויודע הכל מעשה השם יתברך לטובה. זה קשור גם למה שאתה אומר, ניסן ברוך. אם, ומהבחינה הזאת זה פירוש לא מה שעניתי. זה עם מדרגה נוספת, שהייתה רמוזה מקודם, אבל לא נאמרה בפירוש. כשהאדם בטוח בהשם, אז גם אם בא עליו רעה, מה הוא חושב לעצמו? איך הוא מתבונן על אותה רעה? בעזרת השם גם זה לטובה, כי הכל מאיתו, ואם הכל מאיתו אז הכל לטובה. זאת אומרת, אני מנסה שהטובה תהיה באיזה אופן, באופן שאני רואה לפי נקודת מבטי, לפי ההסתכלות שלי. אבל בשורש, בעצם מה הטובה האמיתית? הטובה האמיתית זה מה שהשם רוצה. ולכן כשבא ואומר, יש לי תוכנית, איפה הביטחון באמת פועל? הביטחון הוא שהקדוש ברוך הוא לא ימנע מהקדוש ברוך הוא שום דבר, ויכול להיות שגם אופן שנראה לי היום קלוש, אבל הוא מקווה מבחינת המצב שאני נמצא, גם זה יכול להיות. ואם לא, אז אני בטוח שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. הביטחון הזה, הביטחון בהשם, זה מדרגה עצומה, זה מדרגת מסירות הנפש, שהוא בוטח בהשם יתברך, שיבחר לו הדרך הטובה. כי עניין שנאמר, עוד אין לי דרכך, עוד אין לי דרך זו, אילך, ויודע כל מעשה השם יתברך לטובה. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, כל דעבדין מן שמעיה לתו, ויקבל עליו כל הבא באהבה, וידע כי היא טובתו וכפרת עוונותיו, וחסד לתועלתו יותר מאשר הוא מבקש, כי הוא אינו יודע הטוב לנפשו. אתה שומע? זה לא שיש פה רע וטוב, אני מאמין שהטוב הוא טוב שלי, ואז אם הקדוש ברוך הוא לא ייתן את הטוב שלי, אז יש פה בעיה. הביטחון השלם, שגם אם הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, לא השפיע עליי את אותה השפעה שאני חשבתי שהיא טובה לי, שאני רציתי, זו הטובה היותר גדולה. הקדוש ברוך הוא העדיף לתת לי טובה יותר גדולה. זה לא פשוט, כי אדם לא תמיד קשה להרגיש את זה. וזה מסירות נפש. שאני מבטל את הנפש שלי, מבטל את ההתבוננות שלי, את המחשבה שלי, את ההבנה שלי, ביחס לרצון של ריבונו של עולם. כי אם הכל מאיתו, והקדוש ברוך הוא רוצה להטיב, והקדוש ברוך הוא רחום וחנון, והוא רוצה להיטיב לי, אבל ודאי שזה טובתי. ודאי זה טובתי. אולי חשבתי שאם הקדוש ברוך הוא ירחם עליי, זה דווקא יתקן אותי. לא. זה לא מה שיתקן אותך. מה שיתקן אותך, זה דווקא לפעמים איזשהו קושי מסוים שהקדוש ברוך הוא מעמיד, בשביל שאתה תתרומם. וזה מסירות נפש. זה כבר מעלה שהרבה יותר קשה להגיע. להבין שהכל מאיתו והקדוש ברוך הוא יבצר ממנו מבצר, ובעזרת השם יכול להיות שגם כשהמצב הוא מאוד קשה, הקדוש ברוך הוא יטיב לי, זה מדרגה שיותר קל להגיע אליה. אפשר להתחבר אליה ביתר קלות. כן, אנחנו מבינים, אנחנו אנשים מאמינים. גם להבין שלמרות שיש לי חטאים, הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, גם זה אני יכול להבין. שבשר ודן הוא לא משפיע, גם יכול להבין. אבל להגיע למדרגה כזאת, שאני מבין שגם כאשר מגיע אליי אותו דבר, שאני לא רציתי שיגיע אליי, שאני סובל ממנו, זה מסירות נפש, שאדם מוסר את נפשו, הכל בידו, הכל לטובה. זו מעלת הראשונים. מה ישנה ראשונים להתרחש לניסה? מה ישנה האחרונים שלא התרחש לניסה? זה לא מופיע ברבנו יונה, אבל הדברים קשורים. ראשונים שמסרו נפשיו הקדושת השם. מסרו נפשיו הקדושת השם. אחרונים, למרות שמבחינה למדנית, היו לא פחות גדולים, אולי יותר גדולים לפי הגמרא, וברכות, דווקא אם אין טועה. אולי אפילו מעלה יותר גדולה. אבל הראשונים היו מדרגת מסירות נפש. מסירות נפש. הדוגמה שם שמביאים מסירות נפש בגמרא, זה דבר מעניין. יכול היינו מצפים שמסירות נפש תהיה אישה בעל כנפיים, רבי עקיבא. יש הרבה דוגמאות של ראשונים, רבי חנין בן תרדיון, עשרת הרוגי מלכות. דווקא הדוגמה שם בגמרא היא על רבה דבר אהבה, שהוא הלך בשוק וראה את אותה אישה שהלכה עם קרבלטה, זה בגד אדום, בגד עליון אדום, והוא באמצע הרחוב בא וחטף לה את הבגד, כי בגד אדום הוא לא צנוע. זה לא היה דרכן שבנות ישראל ילך בבגד אדום. והתברר שאותה גברת הייתה אקוטית, שבכלל נגיעה, אקוטיות יכולות ללכת איך שהן רוצות. הייתה אקוטית. תבע אותו לדין תורה, והבגד כנראה היה בגד מפואר ביותר, שעלה 400 זוז. ואחרי שהיה הדיון בבית הדין, והתחייב לשלם, שאל אותה איך קוראים לה. היא אמרה לו מתון. אמר לה, מתון מתון, 400 זוז שביט. זאת אומרת, אם הייתי הולך קצת יותר לאט, מתון מתון, הייתי מרוויח 400 זוז. זאת אומרת, הוא לא אמר לה, אלא הוא אמר בעצם מבחינת העמידה. אבל הנקודה הזאת של המסירות נפש, שאין חשבון. אין חשבון. דווקא המסירות נפש פה, היא כי באמת אקטיבית. היכולת לבוא ולפעול, בלי חשבונות. הכל בעזרת השם, לטובה. למרות ה-400 זוז, רבה דבר אהבה, הוא לא מצטער על מה שהוא עשה. הוא רק אומר, אולי צריך לעשות באופן אחר, אבל עצם המסירות נפש, היא קיימת.
שוכחים אותו.
מה? ודאי. זה ראשוני בדוחי שם ויסה. זה עיקר המעלה. למרות שלכאורה זה היה מסירות נפש מיותרת. באמצעות שהמסירות נפש היא לא מיותרת, אין ספק שאנחנו משבחים אותה. אבל כאשר המסירות נפש היא למעשה נראית כסתם בזיזות, אז זה חיסרון. אבל זה היה מתוך התלות המוחלט של שלו בריבונו של עולם. וזו המדרגה העליונה של ביטחון. המדרגה העליונה של ביטחון זה שהאדם מבטל גם את רצונותיו וגם את מחשבותיו, ריבונו של עולם, שבמצב הקיצוני זה אפילו שהוא מוכן למות. וגם המוות זה לטובה. עד כדי כך שאומר רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו, בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. כל ימי הייתי מצטער. זה מסירות נפש שהיא בזווית הקיצונית ביותר שלה. אבל כמו שאומרת הגמרא, יש גם מסירות נפש ברמה של הבדה ברעבה. שהיא לא קשורה דווקא למיטה, אלא קשורה על עצם החיים של האדם. שכל חייו של האדם זה רצון לעשות את דבר השם. ולהיות בטוח שמה שהוא עושה, הכל לטובה, מאיתו יתברך. זה מעלה עליונה מאוד של מידת הביטחון. שהיסוד שלה, כמו שהזכרנו, שהיא מיסודות האמונה, מידת של הביטחון, ואפשר לעבוד עליה יחסית בקלות. זאת אומרת, כשמדברים על מצוות האמונה, אחת המידות היותר בסיסיות שאפשר באמת להתקדם בהן, זו מידת הביטחון. אני לא יודע אם ישר למידת מסירות הנפש, בחיים, בכל הליכותיו של האדם, זה לא פשוט. אבל היסוד הזה, ההתבוננות שהכל מאיתו, זה המפגש התמידי היומיומי, הקבוע שלנו, עם בוראינו, עם ריבונו של עולם. וזו הזדמנות. כל פעם שיש איזשהו דבר שצריך בו ביטחון, צריך לשמח אותנו מאוד. ברוך השם, הגענו לאיזשהו צומת דרכים, יש התלבטות, צריך פה ביטחון בריבונו של עולם. נו, זו שמחה גדולה מאוד, כי הנה, אני נזכר, אני מרגיש תלוי. זה דבר שהוא נפלא מאוד. אני מקווה שתמיד זה יהיה בהתלבטויות טובות. שתמיד נרגיש גם את השמחה בהתלבטות. אבל זה מעלה נפלאה מאוד, שמלמד אותנו רבנו יונה, שקשורה למה שהזכרנו. השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים מתבונה, בדעתו תאומות נבקע ושחקים רפותן. כשאדם דבק בקדוש ברוך הוא, כשאדם נוצר תושייה ומזימה, אבל ודאי שזה חיים, לנפשך וכן לגרגרותיך, מתאים לאדם, אז תלך לבטח דרכך ורגליך לא תיגוף. במקרה כזה, תמיד אתה תהיה נמצא במצב כזה, שאתה כל הליכותיך, כל דרכך, הכל מאיתו יתברך. הכל מתוך דבקות בו יתברך. זה דבר נפלא מאוד. דבר נפלא מאוד. זו מידת הביטחון. ודאי. זה תוצאה של הידיעה שלך שהקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם. וזה שאתה הולך לפי הליכותיו, לפי דרך התורה. זאת אומרת, אני לא יכול להיות בטוח בקדוש ברוך הוא בלי לדע שברא את העולם, במה אני בטוח. אבל כאשר אני מבין שכל הנהגת העולם הוא בחוכמה בינה ודעת, הכל על פי התורה, ואני מחובר למהלך הזה, אז אני יכול להגיע גם לאותה מידה שהיא מידת ביטחון, שהיא מתנה עצומה. בסדר? אם נשכב לא תפחד, אומר המלבין, שהוא, זה המשך הפסוק הבא, אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך. איפה באמת אנחנו רואים את המידה הזאת? אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך. זה הביטחון. זה הביטחון. אומר המלבין, אם תשכב לא תפחד, שהוא הביטחון. המדרש, כאשר הוא מדבר, אז תלך לבטח דרכך, אומר המדרש, לא אני אספיק רק לפתוח אותו, רבי יהודן בשם רבי יונתן, רבי בשם רבי חמה, בר חנינה, זה יעקב. מי זה הבטוח? איפה אנחנו רואים את מידת הביטחון? אצל יעקב אבינו. שם אנחנו פוגשים את מידת הביטחון. מה זה קשור? מה הקשר בין יעקב אבינו למידת הביטחון? לכתיב, וישמע יעקב אל אביו אל אמו, וילך פדן ארם. השוויה, קודם כל, זה בשניהם וילך. גם יעקב הולך, וגם בפסוק כתוב, אז תלך לבית הרגלך. אם תשכב לא תפחד, מעשיו ומלבן. ומי לא תפחד? מעשיו ומלבן, שהם למעשה באים להתנקה לך. ושכבת וערבה שנתך, וישכב במקום ההוא. רבותיי, זה מסביר לנו למה אפשר לישון טוב בבית אל. שכבת וערבה שנתך, אפשר לישון טוב. זה קשור למידת הביטחון. מה אתה אומר? כן, אבל פה יש גם סגולה מיוחדת של ביטחון בהשם, שקשורה להליכה. אז כל מי שישן הרבה, יש לו פה תירוצים טובים. אומר, מה זאת אומרת? אני נדבק בעניינו של יעקב, שישנים פה טוב, כך אומר המדרש, נכון?
מה אומר אחרי זה? אחרי שעוקים במקום הזה, ואחרי לדעתי, שלדעתי, לא הייתי
לשם. כבר נשא חסידות. אבל זה מעניין, שמהמדרש כתוב, וישמע יעקב אל אביו אל אמו ויחפדן ארם, זו הביטחון, נכון? אני חושב שהנקודה הראשונית שאומר המדרש, חלק מעניין הביטחון, זה קשור להמשכיות, קשור לשמוע לאבא ואמא. אדם שהוא, יש לו בסיס, יש לו בית אבא, זה הבסיס הראשוני. וישמע יעקב בכל אביו וכל אמו, וילך פדן ארם. קודם כל, יעקב שומע. זה לא שהוא עושה מה שהוא רוצה. הביטחון שלו, זה לא ביטחון תלוש. אדם בא ואומר, טוב, אני בטוח, אני עושה טיולים, אני עושה כל מיני דברים שהם על סף הסכנה. זה לא דווקא ביטחון. הביטחון, ההליכה שהיא הליכה מתוך ביטחון, מהי? וישמע יעקב, בכל אביו ובכל אמו.
שלוח מצוות, אתה
מצוין על זה. ודאי, שהכל נובע מתוך מסורת, מתוך בית, מתוך מגמה. אם תשכב לא תפחד מעשיו מלבן, כשאדם הולך באמת לשם שמיים, לציווי ההורים, מתוך שלוחי מצווה, אז באמת גם אין חשש מלבן ומעשיו. ושכבת וערבה שנתך וישכב במקום ההוא. פה באמת כבר רואים גם את ההיבט הנוסף. זה לא רק שאדם לא מפחד בצד הנמוך של שמה יקרה לי משהו, אלא וישכב במקום ההוא, מה הוא רואה? התגלות אלוקית. הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. הביטחון הזה מרומם את האדם כבר למעלות גדולות מאוד של דבקות בריבונו של עולם. כאשר הליכה היא לדבר מצווה, כאשר הליכה היא מתוך ביטחון בהשם, שהכל לטובה, הוא לא יראה, קודם כל לא יראה מעשיו מלבן, שזה המדרגה הראשונה של הביטחון, אבל לא רק שהוא לא יראה מעשיו מלבן, זה גם שהוא מצליח להידבק בריבונו של עולם, לזכות להתגלות אלוקי פה בבית אל, נזכה בעזרת השם, להגיע פה לביטחון ולשלווה.